יפו סיפור האל, אך יפו שיש.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם את כל המידע שרלוונטי לחיילים ולשירות הצבאי שלהם ולבני משפחותיהם. והיום אנחנו נדבר על שני נושאים שמעניינים, נראה לי, את כל הציבור, לא רק את החיילים ובני משפחותיהם. והראשון הוא לא קורונה, הראשון הוא המוכנות של צה"ל למלחמה. והשאלה אם אנחנו כציבור יודעים את כל האמת בנושא הזה, אם אנחנו, אולי אנחנו גם לא צריכים לדעת, אני לא יודעת, זו גם שאלה. ועל כך נשוחח עם האלוף במילואים יצחק בריק, שהיה למעלה מעשור נציב קבילות חיילים, ועוד לפני כן, כמו שאמרנו, היה אלוף בצהל. והנושא השני, לקראת סוף התוכנית, הוא הזכות או האפשרות לגדל זקן בצהל. משהו שבעבר היה די ברור מאליו, היום כבר... זה קצת מצריך תהליך, נשמע על התהליך, נשוחח עם אישה מדהימה ששמה יוכי ברוך, ששמה לעצמה למטרה לקדם את הנושא הזה ולהנגיש את המידע בנושא לכל חייל שזקוק לזה. ואנחנו נאמר צהריים טובים לאלוף במילואים יצחק בריק.
צהריים טובים.
תודה שהצטרפת אלינו. וכמו שציינתי בהתחלה, אתה כיהנת מעל 10 שנים כנציב קבילות חיילים. ושאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה האם לא קשה אחרי פרק זמן כל כך ארוך שבמהלכו אתה כל פעם נביא זעם. זאת אומרת, כל פעם יש דוח של נציב קבילות חיילים. האם זה לא קשה שנים אחרי שנים להיות זה שמתריע על מה שרע, על מה ששחור, על מה שצריך לתקן?
זה ממש לא קשה. כשאתה יודע מה התוצאות האפשריות במלחמה הבאה, ואתה מבין לאיזה אסונות זה יכול להגיע, אז אתה רואה בזה כשליחות, לא כקושי. ואני שמח לומר שבמשך 10 שנים שהייתי נציג קבילות חיילים, ושלא טיפלתי רק בפרט, אלא במערכים שלמים שעלו מתוך קבילות, מתוך שיחות רבות, מתוך אלפי תחקירים שביצעתי, מתוך קריאה של כל ביקורות ובקר מערכת הביטחון, המדינה והצבא, וכשמצאתי תופעות מאוד מאוד קשות, הצגתי אותם לצבא, בתחומים מערכתיים כמו כיבת ברזל ותצפיתניות וגדודים מעורבים ועוד רבים אחרים, הצבא לא התווכח. הצבא שילם מעל מיליארדי שקלים על מנת לטפל. והרגשתי הרגשה שאכן השליחות הזאת הולכת ועובדת. גם אחרי שהוצאתי את הדוח המאוד קשה, שהעולם נזעק, אני רוצה לומר שהיום הדוח הזה יושב על שולחנו של הרמטכ"ל כוכבי.
מה זה הדוח הזה?
הדוח שהוצאתי לפני כשנה, שבו קבעתי שצבא היבשה לא מוכן למלחמה, זה דוח שבעצם מרכז את כל מה שראיתי בעשר שנים. הרי הוצאתי מאות נושאים מערכתיים, שכל אחד מהם זה כמו פאזל אחד בתוך תמונה גדולה. כשאתה מחבר את כל הפאזלים ביחד, אתה מוצא שאנחנו בבעיה מאוד קשה. זה הדוח בעצם. זה דוח של אלפי שיחות, מאות תחקירים שלי ושל חבריי, שבתוכו מעוגנים הביקורות המאוד קשות של מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון, מבקר המדינה, שבעצם נותנות תמונה מאוד מאוד קשה.
שאומרת
אלה לא פרשנויות, אלה עובדות מוצקות שאי אפשר להתווכח עליהן.
שאומרת שזרוע היבשה לא מוכנה ללחימה. או שיש פערים.
וזה בהמתה. לא מוכנה למלחמה.
אוקיי. Okay. עכשיו, זה דוח שכבר הוגש לפני שנתיים למעשה.
לא, זה דוח שהוגש לפני שנה פלוס.
אוקיי, okay, שנה פלוס. Okay. מה נעשה מאז, ככל שאתה יודע? אני יודעת שהנושא הזה נבדק בצהל.
הנושא נבדק בצהל. גם הוועדה שהקים הרמטכ"ל הקודם, שבעצם הייתה כפופה לרמטכ"ל, שבראשה עמד אילן הררי, והייתה גם ועדת היגוי, מצא בעיות חמורות מאוד. לציבור זה יצא שיש בעיות, אבל מסתדרים ואנחנו בסדר. כשאתה בודק בעיה, אתה מבין שאנחנו ממש לא בסדר. הם בדקו רק 30% מהדוח שאני הוצאתי, אבל גם הנושאים שהם מילאו הם מאוד קריטיים למוכנות של הצבא של המלחמה.
תן לי דוגמה אחת למשהו שהם מצאו וקריטי.
כוח אדם למשל. בעוד שהצבא צייר תמונה שאנחנו עם כוח אדם בסדר, אנחנו באחד המצבים הקשים ביותר בכוח אדם.
סדיר או קבע?
סדיר וקבע. בקבע אנחנו בבעיה קריטית בנושא הנגדים. הגענו למצב שרבים מהנגדים המובהקים, היותר מבוגרים, שהם היו בעצם המסד המקצועי, אלה העבירו את המקל מאחד לאחד, פוטרו ברובם כי הם עלו יותר כסף לצבא ורצו לחסוך בהוצאות.
אז פה יגידו לך, אני מניחה, קברניטי צהל, שהאוצר נושף באורפם וצריך להתכנס וצריך לפטר.
אבל גם צריך לדעת איך לעשות את זה. ואני אמשיך. במקום, כמו שבחיל האוויר עשו, בחיל הים עשו כזרוע, שהם נדרשו לקצץ, ואני לא נגד קיצוצים, הם הורידו יחידות. ואת מה שנשאר השאירו חזק. בצבא היבשה עשו דבר אחר לגמרי.
הלכו לרוחב.
עשו לרוחב, 5% עוד 10%. וכשאתה הולך לרוחב, אתה גם פוגע במקומות ליבה שאסור לך לפגוע בהם. אתה, אם אתה עושה דיפרנציאציה, אתה פוגע במקומות שפחות קריטיים, ופחות במקומות שהם יותר קריטיים. אבל לאורך שנים מקצצים לרוחב, ומגיעים למצב, והנה קח את הימחים, ששם זה הליבה של הציוד והאמצעים של צבא היבשה, של 70% מהצבא, שבעצם הגיעו למצב שאין מי שיטפל באמצעים, אין יכולת לבצע תוכניות העבודה. לעתים הורידו מעל 50% בסדק של הנגדים בכל התחומים. וכתוצאה מזה נוצר מצב שהוותיקים עזבו, המעטים שנשארו יעזבו בגלל הגיל עוד כמה שנים. הצעירים לא רוצים להיות בסיפור הזה בכלל, וכשאתה מצליח לארגן מישהו שיהיה, נותנים לו מענק, ואחרי שהוא מסיים את המענק הוא עוזב. ואז נוצר מצב שתוך שנתיים שלוש אין יכולת מקצועית להחזיק את הצבא היבשה שלנו בימחים. אבל זה לא הסיפור היחידי, יש לנו גם סיפורים מסרנים. אנחנו נמצאים היום במצב שהקצינים הצעירים לא רוצים להישאר בצבא. והטובים...
למה?
למה? סיבה אחת, אדם טוב לא רוצה להיות במקום בינוני, שאומרים לו תסתדר עם מה שיש. וכשהוא לא מסוגל להסתדר והוא בא ומציג בעיה, אומרים לו תפסיק להיות בכיין, תסתדר עם מה שיש. רבים מהם מבינים שלהיות במקום שאי אפשר לבצע את המשימות כראוי, כן אמצעים ואין אנשים, מוטב לא להיות שם. זה אחד. ויש סיבות נוספות. הסיבה הנוספת היא המודל הצעיר שקובע שבגיל 30, אם אתה לא רב סרן, אתה צריך לעזוב.
אבל זה הכל נובע מהצורך שמוכתב על ידי התרש לקצץ תקנים. הרי זה לא הצבא רוצה לקצץ תקנים. זה משהו שמוחצב לו.
הצבא שהוא מקצץ, צריך לקצץ בשום שכל. ואמרתי, כשאתה עושה את זה לא בשכל, אתה מגיע לפערים שחוסר יכולת להחזיק את הצבא שאתה רוצה שהוא יהיה.
עכשיו, אתה אומר שהייתה ועדה של אילן הררי, ועדה פנימית שמונתה על ידי הרמטכ"ל, ומצאה 30% מהליקויים שאתה מצאת.
לא 30%, הם בדקו 30%.
הם בדקו 30% מהליקויים, ונמצא שאכן יש בעיות קשות. מה נעשה עם זה?
אני רוצה לומר כך, שהרמטכ"ל כוכבי, שהגיע לתפקידו לפני שנה פלוס, כבר לא מתווכח על הבעיה. הדוח מונח על שולחנו, והדוח מונח על סגן הרמטכ"ל. הם מבינים שיש כאן בעיות קריטיות, גם של כוח האדם, גם של החזקת אמצעי לחימה חדשים שקנו במיליארדים.
אוקיי, ומה עושים עם זה?
ואז מה שהוא עשה?
זה שלא מתווכחים על הבעיה, זה כבר.
אז אוקיי, אז הוא פועל. הוא הקים הרבה מאוד ועדות לבחינת הנושאים, כולל ועדה שבודקת את נושא התרבות הארגונית, שנדבר עליה אם תרצי. כי אם לא נטפל בתרבות הארגונית, לא נעשה שום פריצה קדימה. והחליט החלטות של שינויים ארגוניים, שהסמכות והאחריות תהיה כפופה לאדם, לגוף, ולא תתפזר בין כל הגורמים, זה אחד הבעיות ביבשה. והוא הולך בתהליך מאוד לא פשוט, שחלק מהדברים שהוא עושה הם מצוינים, וחלק מהדברים הוא לא יכול לקדם בלי ממשלה. והבעיה שאין לו כבר עם מי לדבר מעל שנה, והוא את תוכנית תנופה שיש בה חלקים טובים, לא מסוגל לקדם באופן רציני, כי אין עם מי לדבר. לכן אנחנו נמצאים היום במצב, של שבר בהרבה מאוד תחומים, שמודעים להם, שבחלק אפשר לקדם, בחלק לא, בגלל שאין את מי, עם מי לדבר בחוץ. ואחת הבעיות המרכזיות שלנו, שבו לא מטפלים, זה הנושא של העורף, ששם תהיה מרכז המלחמה הבאה.
אני הסתכלתי בעקבות הכתבות השונות שהתפרסמו, אז תגובת דובר צהל הייתה שבעקבות הדוח והממצאים באמת של מבקר צהל, כן נערכו איזה שהם שיפורים, וכיום רמת הכשירות, אם אנחנו מדברים על הכשירות של זרוע היבשה, היא יותר גבוהה, או שהיא הגבוהה ביותר בעשור האחרון. מה יש לך להגיד על זה?
קודם כל, יש לי טענה מאוד קשה לדובר צהל. אני חושב שדובר צהל, ואני עוקב אחריו, בהרבה מאוד מקרים, עוסק בדימוי.
דובר צהל כגוף, כן?
כגוף, דוברות. כן, דוברות. כן. בוא נגיד דוברות צהל, כן. אני לא דובר הצהל
כן,
אישית.
כן, כן, ברור.
דוברות צהל. יותר ברמה היחצנית ופחות ברמה האמיתית. ואני בא ואומר לדוברות צהל, מוטב שלא תגידו מאשר תגידו דברים שהם לא נכונים. הציבור לא מטומטם. ראינו את זה בכל מה שקשור לנושא של הזיוף של החרדים. ראינו את זה בהרבה מאוד תחומים. אני עוקב בנושאים שקורים ואני מקבל בשטח יום יום אינפורמציה מפקדים בכירים וצעירים, ואני רואה שמה שדובר צהל מוציא החוצה לא קשור. ולכן כשהוא אומר, קפצנו בעשר שנים, ואנחנו, זה בדיוק מה שטענו קודמיו. אין לזה שום בסיס. אנחנו רחוקים מקפיצה, אנחנו 20-30 שנה אחורה.
זאת אומרת, לא נעשה שום דבר בעקבות
אומר,
הדוחות, או נעשה קצת ולא
אומר,
מספיק?
קודם כל אמרתי, יש ניסיון לעשות.
אוקיי.
ונעשה על ידי כוכבי תהליך, והוא עובד עליו. זה לא מצב שמחר אפשר לקפוץ. יותר מכך, אם היום ניקח את הנושא של הימחים, וכוכבי מבין את גודל הבעיה, אבל קיצצו שם את האנשים, אין כבר יכולת מקצועית לטפל באמצעים. זה לא דבר שיכול להיגמר היום בצבא, אחרי קיצוצים של אלפי תקנים מתוך הימחים במשך שנים.
אתה אומר זה תהליך בלתי הפיך.
זה תהליך בלתי הפיך שהוא צריך עכשיו את הממשלה, להציג את הבעיה, להגיד חבר'ה בואו נעשה מעשה, אולי להחזיר אנשים מקצועיים מהבית. אולי...
ואז יבוא האוצר ויגיד מה פתאום, תקציב הביטחון גם ככה גבוה, אתה רוצה עכשיו להביא עוד אנשים, אנשים עולים כסף.
היום לצהל צריך להיות מערכת של איזונים ובלמים. ברור לי שאי אפשר את הכל, יש תקציב, אבל בתוך התקציב הזה צריך לראות את כל... אם כל עוד הגדרת את היבשה כגורם שאתה חייב אותו בניצחון בהכרעה בשדה הקרב, אתה חייב לתת איזה פתרון. כמו למשל, לא יכול להיות שאחרי שקיצרו את שירות הבנים, ועכשיו הולכים לקצר בעוד חודשיים, שזה לדעת כולם, כולל הרמטכ"ל, זה מכה אנושה לצבא הסדיר, משום שקיצור שירות הבנים גרם ל... קיצור ההכשרות למצב שאין היום תומכי לחימה, משום שאין מי שיהיה טבח, נהג ואפסני יד. לוקחים חיילים קרביים והופכים אותם לטבחים ונהגים ופוגעים בדברים האלה בצורה אנושה, במוטיבציה. אבל חמור מכך, יחידות שהיום מתחילות אחרי אימון מתקדם, עם 40-30 במחלקה, אחרי שנה וחצי עם 50%, משום שעוזבים את הצבא יותר מוקדם, יש נשר, כי יש גם בעיית מוטיבציה, ואם היום תלך לעוד חודשיים, זה פשוט עכשיו את זה הרמה.
אז למה עוד רוצים לקצץ? זאת אומרת, איך מציגים את היכולת הזאת?
אז באו למשרד האוצר בפעם הקודמת, ועשו איתם הסכם. וזאת אחת הבעיות שאני מדבר אליה. תן וכך, יש מקומות שאי אפשר לתת. אתה לא יכול לבוא למשרד האוצר ולהגיד, אני אקבל תקציב רב שנתי, אבל אני אקצר את שירות הבני בארבע חודשים, שכבר אז מבקר מערכת הביטחון אמר שזה יגרום לנזק טוטלי. זה היה מונח כבר לעיני המחליטים, והם בכל זאת הלכו להסכם הזה, ולא רק זה שהם הלכו להסכם הזה, הם באותה נשימה הוסיפו עוד חודשיים שעכשיו נופים לנו בימים האלה. כלומר, הם כבר אמרו עוד שנתיים נוריד עוד חודשיים. כאשר
אומר...
אני בא ואומר, זה לחוסר בדיקה מעמיקה, חוסר הבנה, חוסר התמצאות. לא, בחברה אזרחית, אם ככה היו מתנהגים, לא היינו יכולים להמשיך עוד חודשיים, שלושה.
אני רוצה רגע אחד לשאול אותך לגבי אמירת אמת. ככה אמרת בחצי משפט את הנושא של הנתונים לגבי החרדים. אתה טוען, וגם קראתי את זה בכתבות שהתראיינת בהם, שקצינים לא אומרים את האמת בפני ועדות בכנסת, ואתה גם נותן, קראתי כתבות שאתה נותן דוגמאות, שבביקורות שלך אומרים א', בפני ועדה בכנסת אומרים ב'. ואני רוצה לשאול אותך, ועדה כזאת, ועדת חוץ וביטחון, שהיא פומבית, שנאמרים בה דברים על מוכנות צהל, על נתונים שיכול להיות שבחלקם לא צריכים להגיע לציבור. זה עוזר לנו לשפר את המוכנות, להוציא את כל הכביסה המלוכלכת, לומר את הדברים לאולי חבר כנסת שאנחנו מכירים את ה...
בוא אני אגיד לך דבר אחד. ועדת חוץ ביטחון, יש ועדות משנה.
נכון.
ואחת מוועדות המשנה זה ועדת כוננות וקשירות של צהל. בשנים האחרונות היה עומר בר-לב בראשה. זאת ועדה שכל שמתרחש בה היא ועדה סודית.
אוקיי.
אני יכול להגיד לך שברוב המקרים, בוועדה הזאת, הדברים לא יוצאים.
אוקיי.
ושם, אם אתה לא אומר את האמת, ואתה איך אומר, לא נכבס כביסה מלוכלכת בחוץ, שמה זה יפגע בדימוי שלנו מול חברי הוועדה, אף על פי שזה ועדה סודית, אתה יוצר בעיה שבעצם, מה אתה חס תדרוש מהמדינאים שיתנו לך כתף, שיתנו לך יד בתקציב נוסף, כשאתה מספר שהכל נהדר, כשהכל לא נהדר, ואני אישית ישבתי בוועדות האלה, המשניות, ושמעתי מפקדים, שסיפרו לי שהמצב הוא נורא, ושם הם שינו את דעתם, מספרים הכל נהדר. זה לא איזה סיפור
כי
ששמעתי. כי יש איזה קוד שאני לא יכול לקבל אותו, שלא מחפשים את הכביסה המלכולכת בחוץ. זה עד כדי כך חמור, שאתן לך דוגמה. שאני הוצאתי את הדוח הקשה שלי, והוזמנו מספר מגדי מילואים לוועדת חוץ ביטחון, לא לוועדה הכוללת, לוועדת משנה.
לוועדה סגורה.
הסגורה. שישה, שמונה מגדים, שבעצם נדרשו להגיד, האם בריק צודק? מה אתם חושבים לגבי המוכנות שלכם לעומת מה שבריק אומר שאתם לא מוכנים? ופה קורה דבר נורא והיום. הם מקבלים תדריך לפני הגעה לוועדה, בהנחיית לשקות מאות בחירות, שלא יחפשו את הכביסה המלוכלכת בחוץ. בחוץ זה ועדת משנה. את מבינה, לאן הגענו? ועדת משנה של מדינת ישראל, שזה תפקידה לשמור על הצבא ולבדוק ולראות שהוא פועל נכון. לא לחפש כביסה המלוכלכת בפניהם. להיכנס מתחת לאלונקה. יש מצבים שלא צריך להגיד את הכל.
אני רוצה לשאול אותך שאלה
אחרת. אבל זה רק סיפור אחד מן הרבים
רגע,
נוספים.
בוא נגיד רגע אחד, שעכשיו כל האמת נאמרת בפני אותה ועדה. מה השיניים של הוועדה הזאת?
אחת הבעיות שאני ממליץ, ואת צודקת במפורש, לא יכול להיות שהיום מקימים בגופים מדיניים, כמו המועצה לביטחון לאומי, שעובדת ליד הקבינט, כמו עבודות משנה או עבודת זכות ביטחון, שאין להם שום שיניים.
יופי, אז הוא אומר לעצמו הקצין או הרמטכ"ל.
לא, זה לא אומר. זה לא אומר. בכל מקרה, יש לזה השפעות, אבל לא השפעות מספקות. אתה לא יכול ללכת עם תפיסה שאומרת, אוקיי, אין להם שיניים, אז אני אבלף אותם.
לא, אני מבינה, אני רק אומרת...
יש תרבות. ברגע שאתה מתחיל לבלף, אתה בעצם משדר גם לאלה שלמטה שיבלפו. והיום יש תופעה של דיווחים לא אמינים לאורך כל הדרך. ואם תשאלי אותי למה היא נוצרה, זה גם תרבות שהיא מגיעה מלמעלה למטה. אתן לך דוגמה. לאור קיצוצים מאוד קשים של כוח אדם, נוצר מצב במשוואה של כמות האנשים אל מול המשימות, פערים בלתי נתנים לגישור. כלומר, אתה מוצא בהרבה מאוד מקומות שאי אפשר לבצע תוכניות עבודה כאנשים. מה עושה האדם שנמצא, למשל, בימ"ח או ביחידה אחרת? הוא צריך להציג שהוא עשה תוכנית עבודה. אם הוא לא יעמוד בה, יקבל ציון פחות. אז הוא מתחיל לדווח דיווחים לא אמינים. מה זה דיווח לא אמין? הוא מספר שהוא עשה, איפה שהוא לא עשה. אבל יש תופעה נוספת, שקצינים שצריכים לבצע משימה, והם באים למפקד שמעליהם אומרים, אין לי את הכוח אדם לבצע, אומר לו, תסתדר עם מה שיש, כי אין לי מה לתת לך, מבינים שאף אחד לא עוזר לו. להפך, הם אומרים לו, וואלה, זה בכיין, אם אתה לא מסדר, תלך. אז יש תופעה של קשר של שתיקה. זאת אומרת,
אבל הקשר של השתיקה,
רק עוד שנייה, והחמור יותר, שהפיקוד הבכיר, לא יורד למטה, לראות בעיניי את מה שקורה. וכשאני אומר למטה, זה לא רק תרגיל או להגיע למגד, זה להסתכל בעיניים של הנגד, של החייל, של המפקד, מה שאני עשיתי 10 שנים, 3 פעמים בשבוע, ודיברתי 3 פעמים בשבוע בשלוש יחידות, 4 שעות עם החיילים והמפקדים, ושמעתי את מה שקורה באמת, ולמדתי אותה, אלופים לא עושים את זה.
אני רוצה לשאול אותך...
ואת מקבלת תמונה מעוותת.
אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת לגבי התמונה בשטח. הרי מה, האלוף לא יודע בני כמה הטנקים שלו, וכמה שנים המסעיות על הכביש, הוא יודע. עכשיו, אתה מדבר על קשר של שתיקה, כשבאים כלפי חוץ, כלפי ועדה, כלפי מישהו. אבל בתוך הצבא, הרי האלוף יודע כמה שנים המסעיות על הכביש, זה לא סוד.
זה ממש לא משנה כמה השנים...
השאלה... ולכן, הוא יודע שאין כשירות לצורך הדוגמה הזאת.
אוקיי, אז יש דברים שהוא יודע, ולצערי הרב הוא לא מטריע על זה. עוד פעם, מתוך התפיסה שאת הכביסה המלוכלכת, לא שופרים בחוץ. אני אגיד
מה זה בחוץ? אבל אנחנו עדיין בתוך הצבא.
אבל האלוף לא יודע הרבה מאוד דברים. האלוף למשל לא יודע שקנו במיליארדי שקלים את מה שנקרא הצבא הדיגיטלי. הצבא הדיגיטלי זה הצייד. שבעצם המערכות שיחסו לכל טנק, לכל נגמש ולכל מפקדה, זה השוב, שליטה ובקרה וניהול המלחמה. מציגים למדינת ישראל שאנחנו הצבא הכי טכנולוגי בעולם. שאתה מגיע לשטח, אתה מוצא שלא יטמיעו את האמצעים האלה באימונים בצהילים, משום שלא היה מי שיחנוך אותם כקיצצו אנשים.
זאת אומרת, יש מערכת, לא יודעים לעבוד איתה?
רק שנייה, לא יודעים לעבוד איתה, אבל תני לי לסיים. שמגיעים לימחים, אתה רואה שאין נגדים שיטפלו בזה, ושאתה שואל תוך כמה זמן ישימו את זה לטנקים, אתה רואה שאין מי שמתבצע לשים את זה, זה ייקח שעות הרבה יותר או ימים מאשר צריך. כשאתה בא עם זה לאלופים ולקודקודים הכי בכירים, הם מופתעים. הם מציגים שיש לה במיליארדים שקל הטכנולוגיה הכי טובה בעולם. וכשאתה בא לשטח, אתה רואה שהיא לא ישימה. אתה רואה טכנולוגיות חדשות שחזרות חלקים, אף אחד לא רואה שהכל מתחבר ביחד. נותן לכם דוגמות מהממות. אתה מגיע לאוגדה, אתה רואה שקנו כוונות במאות מיליונים לרובים, הרובים במחסן אחד, הכוונות במחסן שני, אין מטעמים להרכיב את הכוונות. אתה מגיע ורואה באוגדה אחרת עשרות אמרים, שבעצם צריכים לתת את התשובה למפקדים במלחמה, אי אפשר להרכיב את הקשר, כן? את המנסה. אתה מגיע ליחידה שקנו עגלות.
חלמאות.
פשוט אתה רואה שאין שום אינטגרציה, אין שום חשיבה מתכללת.
אני רוצה לשאול
ואז
אותך.
ואז את זה אלופים לא בודקים, לא יודעים, ומספרים, קנינו, זאת אומרת זה קיים, זה ממש לא.
רגע, ואני רוצה לשאול אותך, תראה, לפני שהיית 10 שנים נציב קבילות חיילים, הרי פתחנו בזה שהיית אלוף במילואים, היית קצין בצבא לא שנה ולא שנתיים.
נכון.
מה היה בזמנך? אז היה הכל טוב?
לא. ממש לא. אז... הייתי גם לוחם מלחמת יום הכיפורים. אני יכול להגיד אז... לך שיצאתי מאוד, עם ימ"חים מאוד המוכנים. ההבדל הגדול בין מה שהיה אז למה שהיום, א', תרבות השקר לא הייתה בעיצומה, כפי שזה היום. אני זוכר שהיו דיונים, כן, היינו מפוגלים להגיד את האמת ולהיאבק על האמת שלנו. והדבר השני, נוצרה תופעה שלא הייתה מעולם, שאם בעבר היו תקלות, היה לנו עם מי לתקן, היום כבר אין עם מי. כלומר, אין היום בתוך היחידות אנשים מקצועיים מספיק וברמה מספקת, כתוצאה מה שאמרתי לך קודם, שיכולים לתת תשובות לתקלות שמוצאים. ואז אתה רואה שהצבא הולך ונסע יותר בינוני. הקצינים הטובים, שפעם היה הרבה יותר קל להשאיר אותם,
כן,
הולכים לנהלים. ואז אתה רואה שאיכות כוח אדם, המקצועי, האיכותי, בכל הרמות, רופאים, מודיעין, טכנולוגיה, מדע, אני אומר, קרבי,
כן, ברור.
הולכים ו...
הולכים ונחלשים.
זה ההבדל הענק. ולמה זה קרה? זה תהליכים שהלכו והתעצמו במשך השנים ללא שום בלם, ללא שום תפיסה, לאורך זמן. מין רעיון לקצץ בכסף, לא תמיד בראייה של איך בונים צבא, שהוא יותר קטן ויותר חזק.
אוקיי. אנחנו נעשה עכשיו את נחתה, נשמע את ברי סחרוף ועידן רייכל בשיר למה זה מגיע לנו. נשמע לי מתאים, ואז נמשיך.
יצירה אחת איבדנו לשמיים, וכשטיפות ירדו חשבנו שזו ברכה, עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא? ובשדה רחב פרסנו ידיים, ורוח סתם הגיעה ובאופנו נשבה, עכשיו הכל קפה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא? שתקנו מילים שיכולנו לומר, עכשיו זה חדר רק, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא? זוכרת פעם נגד הסר חשבנו שזו ברכה, עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא?
ואנחנו ממשיכים עם האלוף במילואים יצחק בריק. הזכרת את המילים תרבות השקר, ואני רוצה לשאול אותך, האם לא מחדירים לנו כקצינים הרבה פעמים את המונח לויאליות למערכת? זאת אומרת, בצהל עושים ולא יוצאים לתקשורת ומתלוננים. השאלה אם זה, אם לויאליות למערכת, לא, משמעותה לא צריכה להיות כמובן שקר. אבל השאלה אם באמת לא צריך לומר את מה שכואב בפנים, ולא מול התקשורת, או מול איזשהו חבר כנסת שאחר כך רץ לספר לתקשורת.
אמרתי את זה קודם, לויאליות למערכת זה דבר מאוד חשוב. אבל בשום פנים ואופן אסור לתרגם את זה, שאני לא אגיד את האמת לגורם חיצוני, שחייב לשמוע ממני את האמת, כמו ועדת משנה, ועדת חוץ וביטחון, כמו קבינט, ובוודאי אני לא אגיד דברים לא נכונים בתוך הבית. וכל זה קורה לצערי, גם בתוך הבית, גם בחוץ.
היום, כי מה? כי התרבות הארגונית
היא מה? היום, תשמעי, אמרתי את זה קודם, היום יש תופעה שאנשים מפחדים להגיד את מה שהם חושבים. כמעט מצד אחד פתרונות לא מקבלים. מצד שני, הם התעסקו ככאלה שבחיינים ולא מסתדרים. ואז הם מחליטים פשוט לשתוק. ויש לי כאן דוגמאות. הייתי בביקור בפיקוד צפון במשר לפני שנה פלוס, ועברתי את כל המוצבים, כל מוצב במשך 4 שעות, שבועיים. לא היה אחד במדינת ישראל שעשה כזה סיור, ודיבר עם כל חיילים, כל המפקדים, בכל מוצב, ברמת הגולן ובלבנון. והזדעזעתי.
ממה?
ממה שראיתי. מצאתי שם חוסר ביצוע פקודות, נסיעה עם רכב אחד על הציר בניגוד לכל הפקודות אחרי שחטפו לנו אנשים. מצאתי ש 50% מהכלים לא נוסעים כי הם לא מתוקנים, כן, מי שיתקן אותם כי את הנגדים...
וכשאתה מגיע אחר כך לאלוף פיקוד צפון ואומר לו...
וכשאני מגיע לאלוף פיקוד צפון ואומר...
זה וזה וזה לא תקין.
כן, אז הוא תופס את הראש ואומר, וואו, האמת שאני לא הייתי עד כדי כך מודע לזה, אני אכנס לעובי הקורה ואני אטפל, ואני יוצא בתחושה נהדרת שאכן זה קורה.
שהנה זה קרה.
שהנה זה קרה.
קורה, כן.
אבל לצערי הרב, עד עצם היום הזה, יש עדים מאוד קשים מה שקורה בתעסוקות שלנו. כלומר, אתה רואה...
זה לא מטופל?
זה לא מטופל ברמה הנדרשת. אין כניסה לעובי הקורה כפי שצריך. יש בעיות אמיתיות שלא תמיד אפשר לטפל בהם. בגלל קיצור שירות הבנים וקיצוץ האנשים, אי אפשר להחזיק סדק שיתפל באמצעים. אתה רואה שם תופעות שאנשים יושבים עם פלאפונים בתוך העמדות בלילה, במקום להיות ולהיות ער ולהסתכל קדימה, מסתכלים בפלאפונים
שלהם. זה כבר עניין
של המפקדים. זה לא עניין, זה עניין, זה לא עניין, זה פשוט לא שומרים על המדינה.
לא, זה עניין של המפקדים, אין פה עניין...
ברור, לכן אני אומר לך, כשאתה בודק היום, ואני יודע מה שקורה היום בתעסוקות, לא רק שזה לא ישתפר, זה נעשה יותר חמור. כלומר, אתה רואה, וזה דברים שאפשר להיכנס לעובי הקורה, תרגולות, אימונים, תדריכים, שגרה, פשוט שגרה, כל מפקד ממציא את הגלגל מחדש, כל אחד מגיע עם תפיסה אחרת.
תגיד, אתה כבר נציב קבילות חיילים 10 שנים, ואתה מתריע, והתחלתי בזה שאמרתי שאולי אתה אפילו נביא זעם. שום דבר לא השתפר בעקבות ההתראות שלך מזה 10 שנים?
אז אמרתי לך שהשתפרו הרבה מאוד דברים, אבל יש כאן בעיה, הם מחזיקים את השיפור. תראי מה כן השתפר. כיפת ברזל, מצאתי התרסקות לפני כמה שנים, חיל האוויר לקח את זה לידיים ועשה טיפול יסודי והרים את זה לרמות גבוהות מאוד.
אוקיי.
מצאתי בתצפיתניות בכל הרמות התרסקות לפני מספר שנים, הצבא לקח את זה וטיפל בזה והרים את זה לגבהים. אותו דבר בגדודים מעורבים ועוד בעוד נושאים אחרים, תשתיות ברמת הגולן, מצאתי דברים נוראים. הצבא השקיע יותר מ3 מיליארד שקל לנושאים שהצגתי.
אוקיי.
עד כאן מצוין, אז את צריכה להגיד, יופי, אז בריק, אתה משפיע, מה יש לך לבכות? אז מה אני בא ואומר? יש בעיה. התרבות הארגונית, אשר קיימת היום בצבא, בעצם יוצרת מצב שגם כשאתה משפר לאורך זמן, אתה מתחיל להישחק מחדש. אין את תהליך ההחזקה לאורך שנים. משום שהתרבות הזאת עושים פרויקט, מסיימים, בהרבה מקרים עוזבים. אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. אחרי מלחמת לבנון השנייה, הסתבר שהימ"חים בקריסה, ויצאה ועדת וינוגרד ואמרה, נורא והיום, הצבא השקיע מעל 2 מיליארד שקל בהצטיידות מחדש. אחרי 5 שנים הכל עמד על המדפים. באותו, ביד שנייה, קיצצו אנשים.
ואז לא היה מי שיתפל.
מי שיתפל. ב-2013, שנה אחרי זה, נכנס בקר המדינה, מוצא קטסטרופה. טיפלו והשקיעו מיליארדים. אבל לא כל... מחזיקים את זה,
אבל
לא
כל מטפלים דבר, את זה. כל דבר, הכל נכון כמובן, כל דבר כזה אני מניחה, יגידו לך, תשמע, זה מגבלות תקציב, פיתרנו כי מגבלות תקציב, קיצצנו כי מגבלות תקציב.
לה, אז אמרתי לה.
ובטח כשאין כנסת ויש ממשלת מעבר כבר תקופה ארוכה, איך הצבא תקציב, יעשה את זה יותר טוב?
תקציב, אבל אמרתי לך, במגבלות תקציב, ואני לא נגד קיצוצים, צריך לעשות את זה בשום שכל. אי אפשר במשך מספר שנים לקצץ מעל 4,000 תקנים, במקום שמחזיק 70% מהציוד והאמצעים של צה"ל, כולל אמצעים שקנית במיליארדים.
השאלה אם זה מוצג אבל למקבלי ההחלטות, שמגיעים לוועדות למשל.
אפשר, כן. משרד האוצר לא אומר לך איפה לקצץ. הצבא יחליט. כן, שיוריד במפקדות, ולא יוריד באנשים שעושים את העבודה בשטח. ופה את רואה כשהתפיסה שאומרת לרוחב, כולם אותו דבר, על מנת שכולם יהיו מבסוטים ולא יריבו למה אצלי יותר ואצלי פחות, פוגעים במקומות שאי אפשר אחרי זה לחזור בחזרה. זה נקודה בלתי הפיכה. ולזה הגענו. ולכן כוכב יש בעיה מאוד קשה לטפל, כי הגענו בחלק מהמקומות למצב שאין את היכולת המקצועית לטפל. אין את כמות האנשים.
זאת אומרת, עכשיו להחזיר את הגלגל אחורה יותר קשה.
זאת אומרת שאתה כחברה, שיש לך תקציב, ואתה צריך עכשיו ללכת לקיצוצים, אתה צריך לשבת מיום ועד לילה, כמו שכל מנהל טוב צריך לבצע, ולהגיד איפה כן ואיפה לא. וכאן לא עשו את זה בצורה יסודית. ויותר מכך, אחרי שעשו את כל הטעויות, אתה מצפה שבמשך ש4 שנים של תרש גדעון, יהיה תהליך של בקרה ומעקב על הדברים.
על התרש.
במקומות שלא בסדר, חושבים עכשיו מה עושים. כל זה לא קורה. נתנו עירייה ויצאו לשטח. ואת רואה שאני מציג את זה אישית. מי הרמטכ"ל ומטה.
אז במקומות של מערכים טיפלו, בריאה כוללת של התרבות הארגונית, איך משפרים את התהליך, לא עסקו.
יש משהו טוב שכן יצא לנו מתרש גדעון?
וואלה, השאלה מצוינת. אני חושב שתרש גדעון, לצערי הרב, החזירה את צהל 30-40 שנה אחורה, בגדול. זאת אומרת, אם את רואה את הסכם הסופי, הכללי, יכול להיות שיש פינות יותר טובות, פחות טובות, הסך הכל גרם לנו בעיות קריטיות שקשה מאוד לצאת מהם.
והתרש החדש, תנופה?
עכשיו, תרש תנופה, יש בו הרבה מאוד רעיונות ויצירתיות.
אבל אמר... צריך כסף.
נכון, חלק מהדברים, אבל מצד שני, צריך לטפל בתרבות הארגונית. תרשי לי שתי דקות להגיד לך מה זה תרבות הארגונית. בבקשה. שאם לא נטפל בה, גם תרש תנופה לא יצא לדרך כמו שצריך.
בבקשה.
אחד, אינטגרציה בין כל המרכיבים.
שמה זה אומר?
זה אומר כך, שבחיל האוויר, שיזרוע, יש אינטגרציה, יש אחריות וסמכות בידיו של מפקד חיל האוויר. והמטה מטפל בכל מה שנאמר, בצורה כמו בכל חברה אזרחית. ביבשה, לא מתבצע את האינטגרציה הזאת, כי מפקד היבשה זה הרמטכ"ל, הוא גם מפקד של כל הצבא, ואין לו את הזמן לעסוק את האינטגרציה, זה חיבור של כל נושא ועניין, כי כל נושא מערכתי זה...
אבל יש גם את
מפקד מזי. יש גם הרמטכ"ל. מפקד מזי לא אחראי על זה, מפקד מזי הוא אחראי על בניית הכוח.
על הבניין.
מישהו צריך לעשות אינטגרציה בין האלופי הפיקוד, שהם מפקד מזי לא המפקד שלהם, בין שהם המפעילי הכוח, בין מזי שהוא בונה הכוח, ובין אגפי המטה הכללי. עכשיו, בשביל זה, סגן. אבל הסגן מגיע לתקופות מאוד קצרות, הוא בא להיות רמטכ"ל. ברוב המקרים הוא בשיח האסטרטגי. הוא לא מספיק לרדת לניהול השוטף, ואם הוא מגיע, יש לו שנה, שנתיים, כי הוא כבר רץ קדימה. ואז לבנות תהליך שבונה תפיסה של אינטגרציה נכונה ובקרה ומעקב, לא מתקיים כמו שצריך. הדבר השני, במשך שנים אין בקרה ומעקב לצבא.
רגע, אני רוצה רגע אחד לדבר על הסגן, שזאת נקודה מעניינת.
כן.
מה שאתה אומר בעצם, זה אולי להאריך את הקדנציות של הסגן?
אני בא ואומר, שאמרתי את זה לרמטכ"ל, הוא אמר זה רעיון מצוין, להביא אלוף בדימוס, יכול להיות אחד שישתחרר, שיש לו כישורי ניהול גבוהים, ובעצם להגיע לא בשביל להיות רמטכ"ל, אלא בשביל להיות מנהל
סגן
הצבא.
סגן ב'.
מנהל הצבא.
אוקיי. Okay.
ותקרא לזה מנכ"ל, מטה של הרמטכ"ל, או קצין מטה, או רמת המטכ"ל, הרמטכ"ל, הוא בא לחמש השנים. כמו בכל okay. חברה הכי גדולה במדינת ישראל. החברה של צה"ל היא הכי גדולה, כוח אדם, משאבים.
נכון.
ולנהל, וליצור את האינטגרציה, לא בשנה, שנתיים, שעד שאתה מתחיל, אתה כבר מסיים, אין מצב כזה.
ומה קרה עם הרעיון הזה?
אני חושב שרמטכ"ל מנסה לגבש את התפיסה הזאת דרך מה שקורה היום בשינוי הארגוני עם הגת.
אוקיי.
הגת לוקח על עצמו דברים רבים, אני חושב ששם תמונה התפיסה, עד לא נכנסתי עוד לעובי הקורה, איך זה בדיוק הולך לעבוד, אבל הרמטכ"ל מודע לזה. ומבין את זה. הדבר השני, שהיום הצבא מטפל בזה, אבל זה שנים לא היה, זה הבקרה ומעקב. את ראית גוף שלא מבקר את עצמו? פרטקו את בום, את זוכרת שהיה פעם בום?
ברור.
הרכיב, לקחו את האנשים של בקרה ומעקב של צהל, והפכו אותם למטה של המבקר החדש של צהל.
נכון.
במשך שנים לא בדקו את ההנחיות של הרמטכ"ל והאלופים והמפקדים הבכירים של צהל כלפי מטה. לא הייתה שום בקרה, אף אחד לא בא להסביר, ואף אחד גם יכל לא לעשות, כי אף אחד לא ביקש. ולכן, עכשיו, דבר נוסף, וידוי פקודות. היום הכל עובר במיילים ובסמארטפונים, וכשאין בקרה לתהליכים האלה, כל אחד עושה מה שבראש שלו.
אני רוצה לשאול אותך דווקא על הבקרה.
אבל זה רק קצה הקרחון.
אני רוצה לשאול אותך, יש לנו זמן מוגבל, אני רוצה לשאול אותך על הבקרה ומעקב. דווקא על צהל יש כל כך הרבה בקרה. יש את מבקר...
ביקורות.
ביקורות ומבקרים. יש מבקר צהל שהוא מבקר פנימי, ויש את מבקר מערכת הביטחון, ויש את נציב קבילות חיילים, וקצינת פניות הציבור, וועדת חוץ וביטחון, ונגמרה לי הנשימה, ויש גם ביקורות אקה וכולי וכולי. אז קודם כל, לפעמים, וביקורות רמטכ"ל, וביקורות בכל מיני זה, לפעמים נדמה שרק מתכוננים לביקורות האלה, ואין זמן אחר כך להטמיע, כי הנה מגיעה עוד ביקורת. זאת לא בעיה בעיניך?
זה גם בעיה, ואני אגיד לך יותר מזה. את דיברת על ביקורות ולא על בקרה.
נכון.
כשאת עושה ביקורת ועושה את זה באופן תחוף, ואני מסכים איתך שהדחיפות הזאת יוצרת מצב שאת במקום לעבוד, את כל מה מתעסקת עם ביקורות.
נכון.
אחרי שאת עושה את הביקורת, אין הרבה פעמים בקרה.
בקרה, נכון.
וזאת הבעיה.
כל הגופים האלה לא עושים בקרה?
עכשיו, זאת הבעיה. לא שאין זה בכלל, אבל בגדול זה לא עובד נכון. אני יכול להגיד לך שהיום בגפי המטה הכללי והרמטכ"ל נותנים הנחיות, בתקופה שאני הייתי, לא ביצעו את...
לא, זה לא מבוצע
לא
ואין...
לא מבוצע, כי אין בקרה.
אין בקרה אחר הביצוע.
אף אחד גם לא הולך להסביר. Mm-hmm. אבל יותר חמור מכך, ביקורות שנעשו על ידי מבקר מערכת הביטחון, שקבעו שהמערך הזה לא בקשירות, והמערך הזה לא בקשירות למלחמה, לעתים לא קראו אותם בכלל לידי המתכ״ל. לא טיפלו בהם, לא היה שום דיון. כלומר, הביקורת הזאת ישבה באיזשהו דף צדדי, בלי בכלל התעסקות בה. כלומר, כל זה קשור להתנהלות של תרבות ארגונית, שבכל מערכת אזרחית הייתה קורסת. ככה אי אפשר לעבוד. אני מסכים איתך, אפשר לדלל את הביקורות, אבל כל ביקורת לעשות בקרה, ומי שלא עומד בה, יבוא להסברים. ויקראו את הביקורות ויטפלו בהם. פחות ביקורות, אבל שיעשו את זה בצורה יסודית. עשו המון ביקורות, אבל זה עובר ונשתף במים.
זה ממשיך הלאה.
כן.
אז יכול להיות שאחד הדברים שצריך לעשות זה באמת פחות מבקרים, כי לפעמים גם נדמה שהמבקרים עושים תחרות ביניהם, מי יותר חריף באמירות שלו. ועם כל הכוח אדם שנותר, לעשות בקרה?
נכון. אפשר לקחת אנשים... גם גופים קיימים, ולהפוך אותם לבקרה על פחות ביקורות, ואני מסכים איתך. לא שווה ביקורת הכי טובה בעולם אם לא סופרים אותך בסוף, אם לא בודקים שעשית וביצעת, ואם לא תיקנת. מה שווה הביקורת הזאת? ואני אומר לך שבמשך שנים שהייתי נציג לא ראיתי איך ביקורות של עשרה מאות אנשים מילואים וסדיר הולכים ובודקים, ובסוף זה נמצא כאיזה דוח של 180 עמודים, שלא מטופל. תן לך דוגמה מאוד קשה. לפני שנתיים יוצא דוח מאוד קשה שמערך החשן של צה"ל אשר לא מוכנים למלחמה. מה יותר חמור?
מה זה מערך החשן רק לטובת מי ששומע אותנו?
כל חטיבות השריון לא מוכנים למלחמה. לפני שנתיים. דוח של 180, זה התפרסם, לכן אני אומר לך את זה. 180 עמודים. זה, כשאת קוראת את זה, את מזדעזעת מה קורה שם. אני לא אכנס עכשיו לפירוט. בתקופה הזאת אף אחד לא קורא את הדוח הזה.
ולא עושים את זה
דיון, וכלום.
לפני שיגמר לנו הזמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא כל כך אוהבים לדבר עליה, ואני רוצה לשאול אותך. היית נציב קבילות חיילים, ולא עסקת רק במוכנות למלחמה, עסקת גם ביחסי מפקד פקוד.
נכון, נכון.
וביחס לחיילים. ואני רוצה לשאול אותך על משהו שמפריע לאורך שנים. שירותי הרפואה בצהל. הייתה תקופה שהם היו בתוך צהל. הייתה תקופה שהייתה הפרטה. עכשיו דיברו עוד פעם על מיקור חוץ. מה דעתך כמי שמלווה את התהליכים האלה במשך שנים, על הרפואה בצהל, האם זה צריך להיות בחוץ, בפנים?
אני חושב שא' יש בעיה מאוד קשה עם הנושא של הרפואה בצהל. אני חושב שהבעיה נובעת גם מהדרך שטיפלו בתהליך הזה לאורך שנים.
צריך להוציא את זה החוצה?
לא.
כי מה?
כי אם היום את תוציא למרפאות, לקופות חולים, וכל חייל שיגיע הביתה ויגיד שיש לו כאב בטן, ואם את תתקשר לרופא משפחה, אנחנו יודעים אם זה עובד, אז יגידו שיקח 3 ג', אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להחזיק, גם היום יש בעיה. עם חיילים סדירים בקרבי או חו. ולכן המעבר הטוטלי הזה לטיפול של קופות חולים, ואנחנו כנציבות הוצאנו מסמכים מאוד קשים שיגרו נזקים אדירים לצהל, שכל חייל שגיע הביתה וירצה חופש, ואם את תתקשר והיא תקבל את זה בטלפון, וזה מה שיקרה, יהיה נורא. לכן אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו לא באים ואומרים לגמרי לא קופות חולים. אפשר ללכת עם זה עם אנשי הקבע שהם יותר מבוגרים. הם יותר כבר אחראים, הם יותר בשלים, הם יותר מנוסים. להגיד, בואו נעשה ניסיון על ה...
אבל זה היה. היה וחזר לגבי משרתי הקבע.
משרתי הקבע אפשר לבחון את זה, אבל לא להכיל את זה על כל הצבא. ובמקביל, לחזק את הרפואה הפנימית, לעשות שהרופא ירצה להישאר בצהל. אם היום הוא מסתכל על החבר שלו בחוץ, ורואה את המסלול שלו, ורואה את הרווח שהוא מקבל, צריך להתחיל לבנות תפיסה אחרת של איך מחזיקים רופא. את יודעת היום שהרופאים, אחרי שהם גומרים את 7 שנים, החובה הם בורחים? אין לנו היום שום תשתית איכותית שנשארת אחרי כמה שנים. כולם עולבים, הצעירים באים, אחרי 7 שנים עוזבים ולא מתקדמים.
צריך... כי מה? כשאתה ניתחת את זה?
כי הם רואים שבחוץ אדם שהוא טוב, שהוא מצליח, שמתפתח, הוא מצליח הרבה יותר מה שהוא יהיה בצבא, בסגן אלוף או אלוף משנה, והוא כבר רוצה לצאת מוקדם ככל האפשר. אבל אם תפנה לו מסלול, שהוא גם בחוץ והוא גם בפנים, מסלול חכם, שהוא מתקדם לו פחות בחברו, שהוא מרוויח לו פחות, ותבנה את היכולות שלו גם בפנים, הוא ירצה להישאר. את זה צריך לעשות. ולצערי הרב, אנחנו עסקנו בזה הרבה מאוד, ורוצנו דוח מאוד מאוד עווה ועמוק לצהל בתחום הזה. לא לקחו את הכל, ולדעתי התפיסה של ללכת לכל למקור חוץ, אני לא יודע אם זה לא ישתנה, אני מניח שעדיין לא, זה יהיה אחד הברוכים הגדולים.
אנחנו נשמע עכשיו את ישי ריבו, שטח אפור. נראה לי שיש הרבה דברים שהיית שמח להעיר בשטחים האפורים, ואז נתכנס לסיום. שטח אפור.
Thank you. שטח אפור בין תמל את האור בין קרדום לחפור לגילוי שטח אפור וזה בחירה לבחור בין בחורה למכור וסבו יעקב ומתוך שלא לשמי יבוא לשמע האם אני כן הייתי או שזה רק רגשות אשמה ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים שטח אפור בין לבן לשחור בין ים של חושך לטיפה של אור שטח הפקר אין סימן הנקר ומה הקשר בין השיר למשורר ומתוך שלא לשמי יבוא לשמע האם אני כן הייתי או שזה רק רגשות אשמה ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים בין השמשות קשה אבל אפשר לראות בתוך ים של חושך טיפה שלו שלא לשמי אבל לשמע האם אני כן הייתי או שזה רק רגשות אשמה ואיך שוב חוזר לאותם דיבורים על אמת ומהות החיים על אמת ומהות החיים
צהריים טובים ליוחי ברוך
צהריים טובים אולי אלן, מה נשמע?
מצוין, תודה שהצטרפת אלינו נציג אותך, את יוזמת של פטור זקן מה שנקרא וזה מיזם שאת ככה הרמת אותו. יש לכם דף באינסטגרם שעוסק למעשה בהנגשת מידע למי שרוצה לגדל זקן ולא מטעמים רפואיים או דתיים, נכון?
נכון. קודם כל צריך לציין שזה מיזם שבעלי חיים ואני הרמנו אותו ביחד, והיום יש כבר עוד כל מיני הורים ששותפים למיזם הזה.
מה המסר העיקרי שלכם? מה המטרה?
המטרה מחולקת לשתיים. אחד, להנגיש את הידע על האפשרויות לקבל פטור זקן גם לחילונים. ושתיים, לשנות את פקודת הזקן הנוכחית שהיא איננה רלוונטית לטעמנו.
למה זה רלוונטי, הסוגיה הזאת של הזקן? אנשים, יגידו לך אנשים, תשמעי, יש צבא, יש משמעת, כולם לובשים מדים, כולם נראים אותו דבר, יש הגדרות ברורות לאיך כולם נראים, והאמירה היא שלמעט מקרים של דת או מקרים רפואיים, אין זקן. למה זה בעייתי לבחור בן 18 להיות עכשיו שנתיים ושמונה, או לא משנה כמה, ללא זקן? למה זה כל כך קריטי?
כל מי שמכיר את הצעירים שלנו שמסתכל סביב בתיכונים, באוניברסיטאות, בפאבים, רואה שהם כולם עטורי זקן. זה הנורמה היום בכל העולם ולא רק אצלנו. גם בצבא 30% כבר להערכתנו מזוקנים, כי הם הצליחו להוציא בדרך כלל פטור דתי, או שהם זייפו, או שהם פצעו את עצמם והצליחו להוציא פטור רפואי, אבל למעלה מ-30% מהחיילים וגם מהמפקדים, כולל מפקדים בכירים, מזוקנים כבר היום. זאת אומרת, זאת איננה נורמה. זה כמו שבדור של האבות שלנו, לכולם היו ספמים, היום לכולם יש זקנים, וככה זה. וכשאני שומעת אותך מדברת עם נציב קבילות החיילים, על המוכנות של צהל, צהל מבזבז ים של אנרגיה בהתעקשות על העניין הזה של הזקן, וזה מלחמה, הם מנהלים את המלחמה, החבר'ה, כי הם לא מוכנים.
אני מסכימה איתך אני מסכימה איתך שיש הרבה אנרגיות שמושקעות בנושא הזה, ואם אנחנו רוצות להתמקד רגע אחד בסוגיה הזאת של איך אני מקבל אישור, כמובן, כחוק, על פי הפקודה, מה אני צריך לעשות כדי לקבל אישור, בהנחה שזה מאוד מאוד קריטי לי ואני רוצה להתעסק בזה. אז מה האמירה שלכם?
מאוד פשוט. אם אתה דתי, לך לרב.
ברור.
אם יש לך סיכוי לקבל פטור רפואי, שזה מאוד לא פשוט, לך תעשה את זה באפיק הרפואי. אם אף אחת משתי האופציות האלה לא עומדות לרשותך, לך על פטור אישי.
שמה זה אומר?
הפקודה, חשוב להבין משהו מאוד עקרוני, הפקודה הנוכחית שאיתנו כבר מ-2015, היא פקודה שוויונית שמאפשרת לכולם, דתיים כחילונים, להגיש את הבקשה לקבל פטור ולגדל את הזקן.
Okay.
חילונים פשוט לא יודעים, אבל יש להם אפשרות לתבוע את הזקן שלהם,
איך עושים את זה? בואי תסבירי לי מי ששומע אותה.
כבר לבקום עם מכתב. במכתב הם מסבירים בצורה מאוד ברורה למה הזקן הוא חלק מזהותם והווייתם, חלק ממי שהם. זה צריך להיות במילים שלהם, אבל זה צריך להיות מאוד מפורט. צריך להביא תמונות שמראות שהם כבר עטורי זקן כך וכך שנים.
זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי הוכחה שזה לא גחמה פרי ה... כמה חודשים לפני הגיוס, אלא זה משהו שבאמת הוא חלק מהאופי.
נכון. Okay. את זה הם מגישים כבר בבקום. בבקום הם מקבלים פטור אוטומטי ל-30 יום, ואז הם מגישים את הבקשה ביחד עם המכתב. רוב הסיכויים שהם יקבלו תשובה שלילית, למה? כי ככה זה בצהל, כי גם צהל בעצמו לא מכיר את הפקודה עד הסוף לעומק.
ואז כשהם מקבלים תשובה שלילית?
מיד להגיש ערעור, והוא גם צריך להיות מוכן כבר, כי יש להם 48 שעות להגיש ערעור.
אוקיי. Okay.
ברגע שהם מגישים את הערעור, זה כבר עובר לאלוף משנה שהוא בשלישות של הפיקוד או של החיל, והאלוף משנה הזה כבר צריך לתת חוות דעת מנומקת, המפקד הישיר של החייל צריך לראיין אותו, זה כבר פרוצדורה יותר מורכבת.
אני רוצה רגע אחד לעצור אותך יוכי ולצרף לשיחה שלנו את האלוף בריק. אני אשמח לשמוע ממך, כמי שטיפל גם בנושא הזה, כי אי אפשר שלא, כולם טיפלו בזה. מה דעתך על איך שהדברים מתנהלים היום בנושא הזקנים?
היום לדעתי רע מאוד.
כי?
תראי, אני לא יודע אם זה לא השתנה, אבל בזמן שאני טיפלתי בעניין, קבעו שבמדה ואתה רוצה לגדל זקן, צריך בסוף הפנייה להגיע לקצין שלישות פיקודי. מה לא ולסיפור הזה? התאספו אצלו אלפי בקשות, אולי המסוגל לבדוק את הדברים, והיה אומר באופן אוטומטי, לא, 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 לא. ואז היה עובר לערעור לתת אלוף. חודשים. וגם לתת אלוף לא היה זמן. אני המלצתי בזמנו חגי, שהיה ראש אקה, קיבל את המלצתי, אני לא יודע אם יושמה או לא, צריך לתת את העניין הזה בידיו של המפקד חטיבה. מפקד. ולתת לו את אותם קריטריונים, כמו שדובר פה. אחד, נושא דת, שתיים, נושא של בעיה רפואית, שלוש, הווייתו ואישיותו, שזה גורם שצריך לקחת בחשבון.
כן.
זה לא טוטלי, זה לא כולם, אבל יש אדם שאומר, אני, עכשיו, לדעת להפריד בין מי שאומר את האמת למי שלא, ולעשות את הניתוח ולהחליט אצלו בחטיבה הנקודה, כשהוא גם צריך לשמור על הופעה, כי הצבא, כמו שנאמר, הולך עם מדים, ואנשים גם רגילים לבוא עם גופיות, ולא כל מה שמתמיעים באזרחות חייב לקרות בצבא.
כן. בכל
זאת זה מסגרת. אבל אם אתה תיתן זה לרמת המפקד, שהוא מפקד אחרי, עם קריטריונים, ולא כל התהליכים של עירורים ושלשים וכל מה שקורה מסביב, לדעתי אפשר יהיה לתת תשובות הרבה יותר אמינות ונכונות לצעירים, להתחשב באותם גורמים שנאמרו פה, ויחד עם זה לשמור על מסגרת של משמע.
יוכי, ממה שאת רואה, ממה שמשתפים אתכם, התהליך הזה שאת מדברת עליו, אכן מתרחש, זאת אומרת, יש פניות של חיילים שמבקשים פטור מזקן, ומיד נענים בשלילה?
כן, ויש גם יחידות שבהם יגיד להם המפה או המגד, אצלי ביחידה בכלל אין פטור, אין דבר כזה. לא נותנים אצלנו ביחידה פטור, כמובן פטור אישי.
כן.
דתי, אף אחד לא יתעסק איתם. תור אישי, לא קיים, לא מכירים ביחידה שלנו בקיומו של החוק.
אוקיי.
זה קיים. אבל
וזה
יותר
כמובן
ויותר חיילים היום באים עם האינפורמציה כבר לצבא, הם כבר יודעים, הם עומדים על שלהם, וזה נכון, האלופי משנה שם בשלישויות עמוסים בהמון פניות, והיות והם כותבים לא ולא מנמקים, אז אחר כך מגיע לנציב קבילות, וגם אצלו על השולחן הולכות ומצטברות עוד ועוד עתירות בעניין הזה.
איך אתם חושבים שצריך לתקן את, את הפקודה? כי פתחת ואמרת שאחד זה להנגיש מידע, והשני זה לתקן את הפקודה.
צריך לאפשר לכולם לגדל זקן, בצורה שוויונית. היום זה ממש לא שוויוני. לדתיים מותר ולחילונים אסור. אמנם הפקודה לא אומרת את זה, אבל זה מה שקורה בפועל. איפה השוויון פה? זה הצבא של כולנו, אלה הבנים של כולנו.
בריק,
למה
מה דעתך?
למה גם צריך להתעסק עם זה כל כך הרבה? זה זקן, זה הכל.
מה דעתך?
אני לא חושב שזה הדוגמה לשוויון או לא שוויון. אני חושב שבהחלט צריך לתת, לא לממפי להחליט ולא למגד אפילו, למחת, עם קריטריונים ברורים שבתוכם יש גם נושא של ההוויה האישית, הרגשת הזהות, ולקח את זה בחשבון, ושם, על פי הקריטריונים שהצבא יקבע אותם, האלוף משנה המחת, המפקד, יוכל לקד, להגיד גם לחילוני, שהוא מזדהה עם מה שהוא אומר לו, והוא יכול ללכת גם אם אין כאן בעיה רפואית, וגם אם אין בעיה שהוא דתי, לא בעיה, סליחה, גם אם הוא לא
גם
דתי.
גם אם הוא לא דתי.
הוא לא דתי. ולעשות את החשיבה העניינית ושיקול הדעת על פי, אבל לא באופן גורף, כי לדתי זה כבר לא יהיה צבא.
אוקיי. יוכי, עוד מילה לסיום, את רוצה לומר לנו? לפני שאנחנו
אני מזמינה את המתגייסים, אם יש כאלה, להוריד את המדריך שלנו, שילמד אותם איך להגיע אל הפטור. אפשר למצוא
בצורה חוקית, יש לומר, להגיע אל הפטור, לפי ההנחיות בהוראה, פשוט איך לפעול.
כן, אז אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, בפטור זקן, או בדף פייסבוק שלנו, או בקבוצה בפייסבוק.
מעולה. יוכי, תודה רבה. ותמשיכו לפעול על פי צו מצפונכם. וחג שמח.
תודה.
אז אנחנו מסיימים עוד תוכנית של כי אני חייל. תודה רבה רבה לאלוף במילואים יצחק בריק, שפינה מזמנו והגיע אלינו בחג הפורים. ואנחנו מסיימים את התוכנית ומאחלים לכולכם פורים שמח. בשבוע הבא אנחנו נהיה פה באותו יום, באותה שעה, יום שני, בין השעות 12 ל-1. תהיו בריאים, אל תדבקו בקורונה. נשתמע.
בסוף כל יום אותה מיטה, לא רואה קדימה, קבעו מתחת לשמיכה שצלחת לגנוב, בלי לחשוב, כדי למחוק. כל חלום שקצת מפחיד אותך, מכלוף קטן תעוף מכאן ותביט למעלה, לחשוב קטן זה השטן ששיר את כולם, בלי סולם בעולם. עדיף לך להיות קצת משוגע. איך עם האמת שלך, עם הלב שלך, שם על נפשך, ראיתי אנשים גדולים, נופלים חזק על הפנים, לא תסלח לעצמך, אם תשבר כל הכישלונות שלך, אל תגנוז אותם, לך תשרוף את העולם, תראה אותנו ילדים, תולים לומדים את החיים, איך תציל את עצמך, אל תבטל. בסוף תמצא עוד אהבה שתמיד חלמת, תבחר פינה בלב שלך ותוכל בה לראות את האור, רק לבחור למי אתה קורא חיים שלך. בסוף תמצא את התשובה שתמיד חיפשת, הכל היה בראש שלך, איך למדת ליפול ולגדול, לא לשאול אם אמא היא תמיד בצד שלך. איך עם האמת שלך, עם הלב שלך, ישמר על נפשך, ראיתי אנשים גדולים נופלים חזק על הפנים,
לא תסלח לעצמך אם תישבר כל הכישלונות שלך אל תגנוז אותם איך תשרוף את העולם תראה אותנו ילדים גדולים לומדים את החיים איך תציל את עצמך אל תגנוז אותם